ויקח קורח בן יצהר בן קהת בן לוי. ויקח קורח בן יצהר בן קהת בן לוי, זה היחוד של קורח. ודתן הירם בני אליאב ואון בן פלת בני ראובן. טוב, אז יש לנו כבר ארבעת מנהיגי המרד, קורח, דתן ואבירם ואון בן פלת. ופה ואז ויקומו לפני משה, הם קמו לפני משה, כל הקבוצה הזאת, ואנשים מבני ישראל הצטרפו אליהם 50 ו-200 נשיאי עדה כראי מועד אנשי שבט. והגענו על משה ועל אהרון, הם מתחילים את כל המחלוקת הזו. ובואו באמת נתמקד על הפסוקים הראשונים, הפסוק הראשון, נראה מה כתוב. דבר ראשון יש לנו פה, ויקח קורח, אומר רש"י, פרשה הזו יפה נדרשת במדרש רבי תנחומא. ויקח קורח, פרשה הזו יפה נדרשת במדרש רבי תנחומא. אז דבר ראשון צריך להבין פשט, מה רש"י מתכוון להגיד. יש הרבה וורטים שאומרים, ויקח פרשה זו יפה נדרשת, יש הרבה דרשות יפות, פרשה זו תמיד אקטואלי, יפה נדרשת, תמיד כדאי לדרוש עליה, כן, על הנקודה של קורח, מחלוקת, באמת נקודה כללית. אבל פשט, מה רש"י מתכוון בפשט? פרשה זו יפה נדרשת במדרש רבי תנחומא. אני רוצה להגיד שזו פרשה, ואם תסתכל בתנחומא על הפרשות, אז פה זה נדרש יפה. זה המשמעות הפשוטה. יכול להיות שזה המשמעות, מה שרש"י מתכוון להגיד, זה קשה להגיד ככה. יש גמרא בירוקים, דף המסלת, שהגמרא אומרת, רואה זונות יאבד הון. אומרת הגמרא, מה זה רואה זונות יאבד הון? אדם שבא ואומר, שמועה זו נאה, ושמועה זו אינה נאה, על הלכות, או על דרשות, או על גמרות, או על דברי חז"ל, בא ודן לפי דעתו, ואומר, שמועה זו נאה, ושמועה זו אינה נאה. הדבר, בדבר הזה זה נקרא רואה זונות יאבד הון, דבר שאסור לומר אותו. אז איך רש"י פה בא ואומר שמועה זו נאה, נכון? מה רש"י אומר פה, פרשה זו יפה נדרשת, איך אתה יכול, זאת אומרת, כמו שאתה בעצם מגנה אתה גם משבח, כשאתה משבח או מגנה אתה מערב את הדעה שלך ומביע דעה על מה שנאמר ואתה דן עליו. זה בעצם השאלה, איך אתה יכול לעשות דבר כזה? כך שואל כבר דברי דוד ועל הצד, ראיתי גם בילד השחר על התורה, הוא שואל את זה. אני רוצה לחלק שבעצם יכול להיות, הילד השחר, הרב שטיין, אני רוצה להגיד, שאין בעיה אם נגיד שמועה זו נאה. הבעיה היא בלומר שמועה זו אינה נאה. כשהגמרה מקדימה ואומרת, שמועה זו נאה, שמועה זו אינה נאה, אסור לומר. למה? כי כשאתה בא, למרות שאני בא ואומר שמועה זו נאה, ושמועה זו אינה נאה, כאילו אני לא בא ופוסלת, אני בא ומגדיר. זה יותר, זה פחות. אז היה מקום אולי להקל. אמרת הגמרא, לא. גם אם אתה בא ומקדים ואומר שמועה זו נאה, גם יהיה אסור לך לומר שמועה זו אינה נאה. למעשה הרשש, שם בגמרא בעירובין, מביא הרבה מקומות של חז"ל, שמקלסים קלסי, שהוא שיבחו דברים מסוימים. יש רש"י בהמשך שאומר, רשע יפה, איך שייך לשבח? אז יכול להיות באמת שאפשר לומר שבאופן הזה, הוא לא מתכוון להגיד, ולשבח את השמועה הזאת יותר יפה מאחרים. הרב דברי דוד, בעל התז, יש לו פירוש על רש"י, אז הוא אומר שרש"י מתכוון להגיד שבפשט קשה מאוד להבין את הפסוק פה. אומר, ויקח קורח, מה לקח? איפה לקח? נראה את המשך הפסוק. אם ויקח קורח, מה, את הבגד? את מה הוא לקח? ויקח קורח ומצא מכזה לוי, ודתן ואבירם לאליאב, ועומר ולד מראובן, ואת מה הם לקחו? מה כתוב? לקחו. ויקומו לפני משה, זה הפעולה. אז מה זה ויקח? אז הוא מתחיל, והתפלג, התפלג, לקח את עצמו, לקח מקרה לעצמו, לקח בגד כולו תכנת, תרגומים אתה מנוזיאל, לקח תלית שכולה תכנת ועמת לפני משה ואהרון, אבל פה זה פשוט. ויקח לו, שהוא לקח בגד שכולו תכנת, זה דרשה. זה מה שרש"י בא ואומר, שזויה, ונדרשת במדרש רבי תנחומא. הוא לא מתכוון במשמעות של להגיד שיש דרשות במדרש רבי תנחומא שהן לא כל כך יפות, והדרשות האלה במדרש רבי תנחומא הן דרשות יפות. שזה המשמעות הפשוטה, פרשה זו יפה נדרשת, יש מקומות שזה בסדר, אבל פה זה יפה. לא זה מה שרש"י מתכוון, רש"י מתכוון שלמרות שבפשט קשה קצת להבין מה הביטוי והעיקר, אל בדרשות רבי תנחומא, ושם אתה תראה איך זה יפה. איך זה נדרש יפה, איך שזה, את הפשט של הדברים. מה התורה מתכוונת לרמוס לנו כאן עם הסיפור הזה של ויקח קורח. טוב, אז הוא אומר ויקח קורח. אומר רש"י, דבר נוסף, לקח את עצמו לצד אחר להיות נחלק מתוך העידה. זאת אומרת, כולם עומדים במקום אחד, והוא לקח את עצמו לצד אחר. ויקח קורח, לקח את עצמו, לעורר על הכהונה. וזהו שתרגם אונקלוס, התפלג. או ויקח קורח, אומר, משך ראשי סנהדראות שבהם בדברים. כמו שנאמר, קח את הארון, קחו עם אחם דברים. אבל זה מעניין, כי רש"י בהמשך מסביר לנו מה ראה את קורח לחלוק עם משה, נתקנה על נשיאותו של יצפם בן עוזיאל, נכון? שמינה הוא משה נשיא על פני קנאת על פי הדיבור. אמר קורח, אז קורח היה לו חשבון. אמר, אחי אבא, ארבעה היו. לקהת, בן לוי, היו ארבעה בנים. אמרם, יצהר, חברון ועוזיאל. טוב, הגדול מכולם הוא אמרם. אז אני מבין למה בני אמרם קיבלו, משה ואהרון קיבלו תפקידים. אומר, אבל אחרי, אמרם הבכור נטלו שני בניו גדולה, אחד מלך ואחד כהן גדול. מי ראוי ליטול את השנייה? לא אני, שאני, והוא מינה נשיא את בן אחיו הקטן מכולם, את אליצפן בן עוזיאל. אז לכן הוא בא ומתמרמר, הרי אני חולק עליו ומבטל את דבריו. למרות שבטענות שלו, שאתה שומע את קורח בהמשך כשהוא בא לטעון, הוא לא טוען מילה על אליצפן בן עוזיאל, הוא לא טוען מילה על נשיאות שבט בני קהת, זה בעצם נשיאות קטנה. כן, הוא בא וטוען על כל, מה שנקרא, כל הקופה. הוא בא וטוען, לא השם שלח אותך. אתה עם משה המציא מדיבו, לת דין ולת דיין ולת עולם אחר. ככל העידה, או זה כבר חזלים, פסוקים עצמם, ככל העידה כולם קדושים. ומדוע תתנסו שבכלל לא צריך להיות נשיאות. וכל הסיבה הוא פשוט התנסה בסיפור של יצחון ונוזיאר. רק מה, זה כנראה גם של, אני לא חושב שקורח היה שקרן. זאת אומרת, הוא לא בהכרח שקרן, הוא לא חושב דווקא הגיע, ידע שהוא רוצה נשיאות של יצפן, והגיע לטעון שמה פתאום לא צריך נשיאות בכלל. אז איזה טעם יש בזה, אם הוא רוצה נשיאות, רק זה הלך אחרת. כל הטענות על הנשיאות התחילו רק אחרי שהוא לא קיבל את הנשיאות. הרב שטיינמן אומר שאם הוא היה מקבל את הנשיאות, אז פתאום זה היה מסתדר לו על אותה איזה שנשיאות. ברגע שהוא לא קיבל נשיאות, אז התחילה התמרמרות, וכבר הוביל אותו, לשכנע את עצמו שכל הזה זה דבר לא טוב וצריך להילחם נגד כל הדבר הזה. אבל בשורש של הכל יש את ההתחלה, חזל מגלים לנו את ההתחלה. ההתחלה התחילה מזה שהוא לא קיבל את זה. אם הוא היה מקבל את התפקיד, התפקיד הזה היה קשר. זה השאלה אם הוא שם או הוא לא שם. זה נסגור לך. אחר כך כמובן איתנו הרבה טענות. אחרי כל אומר שזה מעניין. הוא עצמו מהו כאן, איך רש"י אומר? משך ראשי סנהדראות שבהם בדברים. משך אותם בדברים, מה אמר להם, לא התמודדתי נשיא? לא. מה, והוא צועק לעם, צריך להיות דמוקרטיה, אני לא יודע מה היה הרעיונות שלו. ככל לא יודע כל מדוע תתנסו, היה לו כל מיני רעיונות. וזה הוא טען להם. מה באמת הוא חשב? התקנה בנשיאותו של יצפן בן עוזיאל. אומר, אבל את האמת כולם ידעו. אומר, את האמת כולם הבינו, גם כל ראשי סנהדראות, למרות כל השקר הזה שהוא מכר לכולם שהוא מתכוון לדברים אחרים, והאלמנה המתקנה, כן? האלמנה המתקנה וחורשת במדרש, שהוא דואג לאלמנה ומה יהיה עם השדה שלה, ולקחו לה ואת הכבשים שעשה ראשית הגז, ולקחו לה אחת את החרב, הוא דואג לאלמנה המתקנה שלוקחים ממנה, שצריכה להפריש לקט שכחה ופאה לטובת העניים האחרים. אז הוא מאוד מאוד מרחם על העניים, אז לכן אכפת לו על לתת לקט שכחה ופאה. זה מה שהוא דיבר, אבל כולם הבינו מה הוא מתכוון, כולם הבינו מה באמת מפריע לו. אז הוא אומר הפייפלר בדריקת פרק, אם ככה למה הם לא עקו אותו? זאת אומרת, אחרי שנכנסים למחלוקת, אפילו שכבר קולטים את האמת, כבר קשה מאוד לצאת. זאת אומרת, נהיה מערכת כזאת שמאוד מאוד מאוד קשה לצאת ממנה. זאת אומרת, זה סוחף חזק מאוד פנימה, זה של השתייכות, זה הופך את הבן אדם לאני ביתר ירושלים. אני שם, אני זה המחלוקת הזאת. כאילו, אל תיקח ממני את החיים שלי, את האישיות שלי, את המהות שלי. ובן אדם מוכן כבר לעבור הרבה הרבה גבולות. יש, רואים את זה בחזל בהרבה מקומות, בסיפור המדהים של עומד בן פלט, כן? חוכמת נשים בנתה ביתה ואיוולת בידי התארתנו. אומרים חזל, מי זאת חוכמת נשים בנתה ביתה? זו אשתו של עומד בן פלט, ואיוולת בידי התארתנו, זאת אשתו של קורח. כמרה בסמדרין, דסת נכנס, בניגניים. ומה אומרת, מה הייתה אשתו של קורח? ראתה אותו חוזר מפרשת בעלותך, איפה שמינו את הלוויים, ואז גילחו לו את כל השערות, את כל השערות יגלח, כמו שאצל מצורעים, אחרי שהיא אומרת שם, גילחו את כל השערות שהם צדקן, את הפירות, את השיער, את הכל, וניפו אותו תנופה, חוזר הביתה, ואשתו שם מנוצחות, ומחמנת אותו, מה את לך, מה? ואז הוא מתרגל, וכנראה עוד איזה קטליזטור, משהו שדחף אותו, לסטוח במלחמה הזאת נגד משה חבי. זה איוולת בידי התרסנו. איוולת בידי התרסנו. רב, מי אומר את זה? הרב בנשאי נראה לי. אומר, ולקח מקח רע לעצמו, לקח מקח רע לעצמו, כן? אשי אומר, ויקח כוח, לקח מקח רע לעצמו, אומרים חזל. אומר, מה זה לקח מקח רע לעצמו? לקח לעצמו אישה לא טובה. כן, איש ייקח אישה. אין כיחה, אלא בכסף. אדם שלוקח את אשתו, ככה זה נקרא, נכון? אז איש כי ייקח. איש כי ייקח. אז איש כי ייקח אישה, אז הוא לקח מקח רע לעצמו, לקח אישה רעה. ושם לא התחילה הבעיה, כשהייתה אישה רעה, עם זאת רעו, וכשהוא חוזר הביתה, היא מחממת אותו ודוחפת אותו לצאת למלחמה. במקום להרגיע אותו ולגרום לו לרגע קצת, אז ההפך. היא מתגברת את הכוח שלו לצאת למלחמה, וזה מה שגורם להכל. זה היוולת בידי התרתנו. התרתנור המסביר על המשנה של אל תרבה שיחה עם האישה. או מה זה אל תרבה שיחה עם האישה? אמור, בן אדם חוזר הביתה, ומספר לאשתו כל מה שקרה. כן, זה, הוא כן מרבה שיחה עם האישה. הוא מספר שהוא רב עם רובן, ורובן אמר לו, כך וכך, שאתה כזה, אתה יש לך נשמה של אכבר, ככה רובן אמר. ואשתו שומעת את זה, לא רק, זה הקצרה נפלאה. אבל מה, היא תגיד לך לבעלה, או רובן צודק, יש לך נשמה של אכבר, אז מה הוא יגיד? היא אומרת, מה פתאום, אתה תראה לו מה זה, אתה תילחם בו, הוא יש לו נשמה של... היא מחממת אותו לצאת למלחמה. מה קורה? הוא מפסיד משתי הכיוונים. גם הוא יוצא עכשיו למלחמה נגד רובן, דבר שני שהוא בעיניים של אשתו הוא יורד, הערך שלו יורד. כל מילה שאמרו נגדו ועשו לו, הוא בא ומספר בבית, אז היא מתקבל על דעתה לפעמים, שבאמת אמרו דברים טובים, הגדרה נכונה. אז לכן אומר הברטנור, אל תרבה שיחה עם האישה, לא לספר כל דבר, ספר דברים חיוביים, אל תספר כל דבר שלי שאמרו או עשו, אל תספר הברטנור שם במשנה. אז זה בדיוק הבעיה של קורח. קורח מגיע, מספר לאשתו, עשו לי, שלחו אותי, והניפו אותי, והיא מחממת אותו, היא בלת, וידי יותר אצלנו. זה היה דרך שהכשירו את הכהנים. למה? זה כפרה לעם ישראל, שהם חטאו בעגל, בעגל, וכמו... ואשתו חממה אותו. עכשיו, לעומת זאת, עומדן פלט, אומרת הגמרא, מה זה עומדן פלט? פלט מלשון פלט, פלאי פלאות נעשו לו. פלאי פלאות. מה היה פלאי פלאות? אשתו של עומדן פלט אומרת לו, שהוא חוזר הביתה, חוכמת נשים בנתה ביתה, אישה חכמה, והיא אומרת לבעלה, לא תרוויח מכל המחלוקת הזאת. אם משה המלך, אתה עבד. אם תורח המלך, אתה עבד. אתה בא, אבל קרקנו ברית, נשבענו אחד לשני, אחד מארבעת המנהיגים של המרד, תורח, סתם ואבירם ועום בן פלט. אחד הארבעה הראשונים. איך אני בורח מזה? אמרה לו שיש לה עיצה, השקטה אותו יין, הוא הלך לישון, ותאים היא פרעה את שיער ראשה, ישבה על הפתח, הם ראו אותם מרחוק, שיקצה, לא, 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 לא התקרבו, קורח ועדתו, וככה הוא ניצל מהם. כאן אחרי הכל, אחרי שכולם כבר נגלעו באדמה, רק אז הוא התעורר מהיין שלו. יש פה אבל כמה שאלות מעניינות. עון בן פלט, פלאי פלאות נעשו לו, זה פלא עצום, סך הכל היא אומרת משפט מאוד פשוט וחכם, כן? משפט גאוני, אבל מה גאוני פה? מה פלאי פלאות פה? אם תורח מלך אתה עבד, אם משה מלך אתה עבד, אתה בין כבר לא תהיה המלך, מה הסיפור? רק מה, הנקודה היא שיש פה סתם, כמה, א', יש פה חוכמה שהיא מנצחת את המצב טוב. הרי לכאורה עומד בפלט היה צריך לצחוק, להגיד מה אתה בפלט בכלל? המלחמה היא בכלל לא יהיה המלך, המלחמה היא על תלית שכולה תחלת, מה המשמעות? האם צריך שכולת חלב חייבת בציצית או לא, והמחלוקת היא על בית מלא ספרים, אם צריך מזוזה או לא צריך מזוזה, והמחלוקת היא אם כל העדה כולם קדושים ובתוכם השם, או אם יש לי מקום להתנסות או לא מקום להתנסות. אבל אני אומר לך, עזוב את כל השטויות, עזוב את כל התעמודה והשקדינים שמותנים, ומה אתם מספחים שעל מה אתם מלחמים. אז אתה ואני יודעים טוב מאוד מה המלחמה פה. אם משה מלכה, תקורת מלכה, נכון? זה המלחמה. כמה שכוח מדבר על דברים אחרים, הוא רוצה להיות מלך, זה מה שהוא רוצה. כמה שהוא צועק שכל העדה כולם קדושים הכל, הוא רוצה להיות מלך. אז מה אתה מתערב? והוא מודה לה, והוא מבלת מסכים עם הניתוח. יש פה דבר ראשון, אנליזה, כן? היא מנסחת את המצב בצורה שהוא מקבל את זה. מוכיחה לו את העובדות מול העיניים. אין פה שום לשם שמיים, אין פה שום דאגה לעם ישראל. יש פה נטו רדיפה פררה. זה מה שיש פה ולא שום דבר אחר. ואז את זה דבר ראשון הוא מסכים, זה דבר ראשון. לקחת, לראות בצורה נכוחה, בצורה ברורה, את המחלוקת, בזמן שהמחלוקת פעילה, זה חידוש גדול. דבר נוסף יש, לשמור על השכל בזמן המחלוקת, זה באמת חילי פלאות, כך רב חיים שמואלביץ היה אומר. היא מסוגלת להגיד משפט, נכון שהיום, עם מרחק של שנים, מבחוץ, קל מאוד להגיד, כאילו, מה יש להם לריב שם, מה הם ירביף. אבל כשאדם נמצא בתוך המלחמה, בתוך המחלוקת, קשה מאוד לראות את זה, ועצם זה שהיא מסוגלת לראות את זה מבחוץ, זה חידוש גדול, זה פתאי פלאות נעשו לה. לא, יש גם איזה וורט שוביניסטי כזה, שכן, אישה חכמה, זה פתאי פלאות. אבל באמת, בהקבלה של חוכמת נשים בנתה בליטה, ואיוולת בידיה תרסנו, היא הייתה יכולה להיות איוולת, היא הייתה חכמה. אבל ראיתי הרב נבנטל, כותב בספר שלו, זאת אומרת, כותבים את השיחות שלו, הוא טוען שהוא לא מבין בכלל מה אומרים, אשתו שלו מקולת ממש לא צודקת. מה זה היא שמה את זה, כאילו, יש פה שולחן מריבה בין שתי אנשים, משה וקורח, ומה אתה מתערב? מה זה מה אתה מתערב? אני יהודי, מחובתי להתערב, לטובת משה רבינו, כן? נכון שהוא אומר, היא לא יכולה להגיד לו, לך לישון, לך תשתה יין ולך לישון, מה אתה לך תשתה יין ולך לישון? יש פה מלחמה על משה רבינו, על משה רבינו שהם באים וטוענים קורח לידתו, לת דין ולת דיין ולת עולם אחר. אני לא מאמין שהם צעקו את זה בכל, אבל זה מה שהם חשבו בלב כשהם יצאו למלחמה נגד משה רבינו. ואתה אומר, לך שם בבית, באים להילחם, יבואו, אני יודע, רפורמים או אחרים שם, לעקור את התורה, ואתה תגיד, אם הוא מלך, אני עבד, אם הוא מלך, אני עבד, אני בין כל מחוב נצטט נעליים ונשאר בבית. אסור לבן אדם להגיד דבר כזה. מצב כזה בן אדם צריך ללכת לקום ולעשות מעשה. יותר מזה, הספורנו כותב שפלעה אותם האדמה, כל ישראל נסו לכולם, היו צריכים לברוח. אומר, למה הם היו צריכים לברוח? בגלל שהיה כתרוג על עם ישראל, למה הם לא מחו? למה הם לא מחו נגד תורך ועדתו? כך אומר הספורנו, אני לא רוצה כרגע המילים, אני לא יכול לגבי פסוק זה. עם ישראל היו צריכים כפרה. עם ישראל היו צריכים כפרה על הדבר הזה, על הסיפור של כוח ועדתו, למרות שהם לא היו, על זה שהם נשארו מיטרלים בנוסף כזה. היו צריכים עם ישראל להתאגד כולם, ולשאת למלחמה נגד כוח ועדתו, והיות גם לא עשו את זה, אז הם היו צריכים כפרה. איך זה במספורנו? אז הוא אומר, מה זה אשתו של אמבן פלט? מה זה, איתה טובה שהיא אומרת לו, הולך לישון? אני אגיד לו, תעבור לצד של משה. אומר הרב נבנטל, שזה בדיוק היה החוכמה של אשתו של אמבן פלט. אשתו של אמבן פלט ידעה שכשיש מחלוקת, לא השכל עובד, הרגש עובד. אם השכל היה עובד, אתה באמת יכול להעביר בן אדם מצד לצד השכל. הבעיה היא שזה כבר עבר משלטון השכל, זה כבר נהיה רגש, זה כבר נהיה הזדהות פנימית, או משהו פסיכולוגי. בוא להגיע ולהעביר אותו לצד אחר, לצד של משה, זה אין סיכוי. הוא לא יעשה את זה. מה אפשר כן לעשות בתנאים העכשוויים? זאת אומרת, יש חוכמה גדולה מאוד לזהות את המצב העכשווי, לא ללכת מדי הרבה שאז אני אציל הכל, ללכת על הגבול, זה לא האמת לאמיתה. אבל זה איך אומרים, אל תהיה צודק, תהיה חכם. במקרה כזה, ללכת עד הסוף ולהגיד לו, לך למשה, זה לא היה עוזר, הוא היה חוזר לקורח. ללכת ולהגיד לו, אתה יודע מה, עזוב את הכל. הכל שטויות, הכל שקר, הכל לא נכון, שב בבית. ללכת להציג לאדם, החוכמה, אנחנו נחזור לבנת על החוכמה של אום בן פלט, אשתו של אום בן פלט הייתה, לזהות שאי אפשר עכשיו להגיד לו את האמת שזה לך למשה רבינו אלא לך שבבית. זה החוכמה הגדולה שהייתה לה. אבל באמת זה באמת כוח עצום, כמו שהסייפר אומר פה גם כן, ראשי הסנהדרין כבר ידעו את האמת, הם כבר קלטו שהכל פה זה בן אדם שרוצה כבוד וזה, אבל זהו, הם פה במחלוקת הזאת, הם לא יכולים לצאת משם. ויקח קורח, לקח את עצמו, פרשה בגלל שנדרשת, לקח את עצמו בן יצהר, בן קהת, בן לוי. מה זה בן יצהר, בן קהת, בן לוי? כל היחוד שלו. לא יזכיר בן יעקב, אומר רשי, שלפי שביקש רחמים על עצמו, שלא יזכר שמו על מחלוקתם. שנאמר הוא ביקהלה מזכת כבודי, ואחד נזכר שמו על קורח, והתייחסם על הדוכן בדברי הימים, שנאמר בן אביסף, בן קורח, בן יצהר, בן קהת, בן לוי, בן ישראל. אז שם כתוב בן ישראל, אז למה רשי שואל פה שיהיה כתוב בן יעקב? כי הגמרא אומרת שבן יצהר הגמרא דורשת את זה שזה מרמז עליו. ונקעת מראשי קיעה את שיניהם של ישראל. לא, שואלת הגמרא, תקרא לו גם בן יעקב שעקב את ישראל מאביהם שבשמיים. ראו פיקה למה צריך להתקיע בו דיה. לכן רשי גם פה אומר שיהיה צריך להיות כתוב בן יעקב. מעניין, שאלה שהרבה שואלים אותה, מה זו הבקשה הזאת שלא יהיה כתוב? רגע, הוא צאצא שלו? אז הוא צאצא שלו, הוא לא צאצא שלו, אז מה פתאום שיהיה כתוב? הוא כן צאצא שלו. רק מה? אתה אומר לא, לא יש את צאצאים ביולוגיים, אלא יש פה כאילו, אם יש משהו של חיסרון דק מן הדק אצל יעקב אבינו, נראה לי שהתפארת יונתן אומר שהיה מקום לבוא ולומר לימוד חוק על קורח, שאתה רואה אצל יעקב אבינו שהוא רוצה את הכהונה הבכורה, הוא הולך ומתנהג בדרכים של יעקב, כן? ויעקבי מזה פעמיים, דרכים של רמאות. אז אולי מפה מתחיל השורש שקורח הולך ונוהג בהמשך באותה דרך לקבל את הכהונה, לקחת אותה את הכהונה. זאת אומרת, אם לא קיבלתי אותה, לקחת אותה. הבעיה היא, זאת אומרת, על זה בדיוק בא משה, יעקב אבינו ומתפלל, וביקה עליו, אל תאחד כבודי, שלא יהיה קשור את זה אליי. רגע, קשור אליו או לא קשור אליו? אם זה באמת, ניצא באמת קשור אליו, אז הוא יהיה כתוב בכל מקרה. אם זה לא קשור אליו, מה פתאום שהוא יהיה כתוב? מה זה הבקשה הזאת? אז אני חשבתי ללכת אולי בכיוון הפוך. זאת אומרת, לא הסיפור הזה קורה, אל תזכרו אותי, אלא בכיוון הפוך. יש סיפור חסידי מבורסן על ה... חוזה מלובלין. החוזה מלובלין היה אחד האדמורים, האדמורים באותה תקופה, ואחד התלמידים שלו היה רבי נפתלי מרופשיץ. רבי נפתלי מרופשיץ היה חריף מאוד. יום אחד הגיע אחד האדם עני הגיע לאדמור, והוא נכנס, האדמור נותן לו צדקה כמו שהוא נותן לכולם, והוא פונה לחוזה מלובלין ואומר לו, יש לי קרבת משפחה עם הרב. מה זה קרבת משפחה? מה איזה? הוא מתחיל ככה לפלפל שאשתו, הדודה שלה, דיווג ראשון, דיווג שני, עם החורקת, עם המאומצת, הייתה קשורה לדודה של אשתו של הרב. איתו, רחוק מאוד מאוד מאוד. אז הרב החוזה מלובלין אמר לו ביידיש, סי וייט. סי וייט זה מדי רחוק. מדי רחוק. טוב, הבן אדם יוצא נפול, מפלזים נפולות ככה, מדוברך, שהוא לא הצליח. פוגש אותו רבי נפתלי מרופשיץ בחוץ, הוא שואל אותו מה קרה, אז הוא אמר לו, הגעתי לרב לחוזה מלובלין עם קרבת משפחה, והוא אמר לי, יש לי בית, מדי רחוק. אמר לו, יש לי עצה בשבילך. עוד מעט הרב יוצא לבית כנסת להתפלל מנחה. אתה הולך ועומד לידו. כשהוא מתחיל להגיד אלוקי אברהם, אלוקי יצחק ואלוקי יעקב, אתה אומר לו, תהי בית. מדי רחוק. תהי בית. מה שהוא אמר לך, אתה אומר לו. טוב, הוא הסכים, הולך ועומד ליד המקום של האדמור, אומר, מיד אחרי התפילה, החוזה מלובלין קורא לו, ובאמת נתן לו תפילה גדולה מאוד. הצליח. אבל מעניין באמת, אני שואל, הוא צודק או לא צודק? ברור שהוא צודק, ברור שהחוזה מלובלין צדק, ציבה, איתה אתה מבלבל את המוח, כאילו ש... זה נקרא קרבת משפחה, זה... הנה, יש באמת מבצרך לא תקלה, צריך לדאוג למשפחה יותר, הכל נכון, זה לא קרבת משפחה. רגע, ואולי באמת הוא צודק, ציבה, גם מאיתנו לאברהם אבינו. רק מה, אולי שאנחנו, בני אברהם, יצחק ויעקב, זה לא סתם אמירה באלמה, בני אברהם, יצחק ויעקב, ביולוגי. הישמעאלים לא נקראים בני אברהם, עשיו לא נקרא בשום מקום עשיו בן יצחק, נכון? כי ביצחק יקרא לך זרה. למה? כי יש קשר, יש מתי יגיעו מעשי למעשה אברהם, יצחק ויעקב. אנחנו מחוברים אליהם. אז בן אברהם, יצחק ויעקב, זה לא ביולוגי נטו. זה לא רק... שאנחנו צאצאים שלהם פיזי, אלא במציאות יש איזה קשר בינינו, יש איזה דבר רוחני שמאגד בינינו, אנחנו מתנהגים בדרכים שלהם. יש פורט מאוד מפורסם של נחלת אביב, רב דובי טבלט, אומר, יש גמרא דרכי נראה לי, תמיד נראה לי שזה בערכין, גמרא בערכין. הגמרא מספרת שם שהיה ויכוח בין חכמי אתונה לבין רבי יהושע בן חנניה. חכמי אתונה ורבי יהושע בן חנניה, הם התווכחו ביניהם ברמזים. הוויכוח, הם הראו לו, תראה לנו כלי שלא שווה את שוויו, הביא להם מחצלת. שבשביל להכניס את המחצלת הביתה, שהיא דרוזה צריך לשבור את הקיר. זה לא שווה, מונד דרישות ונקיב לי, כסף שלא שווה, כלי שלא שווה את השוק של עצמו. כל מיני שאלות וחידות ורמזים. אחד הסיפורים שם בגמרא, אז הראו לו שתי ביצים, שאמרו לו אחת מתרנגולת לבנה, אחת מתרנגולת שחורה, הביא להם שתי גבינות, אחת מעז לבנה, אחת מחלב של עז שחורה, אחת מחלב של עז לבנה, ואמר להם, אם תגידו לי מה של עז לבנה יש שחורה, אז אני אענה לכם מה של תרנגולת לבנה, תרנגולת שחורה. רמזים מעניינים כאלה. במדרש באיכה רבה, הסיפור כתוב הפוך. שם כתוב שהם הביאו לו, חכמי אתונה הראו לרבי יהושע בן חנניה, שתי גבינות, שנראות אותו דבר, אמרו לו, גבינה אחת הגיעה מחלב של עז לבנה, גבינה אחת מחלב של עז שחורה, תגיד לנו איזו מהלבנה, איזו מהשחורה, והוא בתגובה הראה להם שתי ביצים, אומר להם, ביצה אחת הגיעה מתרנגולת לבנה, ביצה אחת מתרנגולת שחורה, אם תגידו לי מה מהלבנה, מה מהשחורה, אני אומר לכם על הגבינות. זאת אומרת, בגמרא זה הולך, הם הראו ביצים והוא הראה גבינות. במדרש זה הפוך, הוא הראה, הם הראו גבינות והוא הראה ביצים. אומר לה נחלת דוד, מה באמת הפירוש פה? מה קורה פה ביצים? לא, מה הוויכוח פה? אומר, הם באים וטוענים לו, אתם בני ישראל משתבחים ואומרים שאתם צאצאים של אברהם, יצחק ויעקב, זכות אבות, ברית אבות, כן, תוספות בשבת, זכות אבות, ברית אבות, איזו זכויות גדולות. מה ההבדל? תראה את הגבינה הזאת, איזה בנה, גבינה מאשרו, אתה רואה הבדל בעניין? אין הבדל. גויים, יהודים, יש הבדל. אתה רואה הבדל במידות, אתה רואה הבדל בהתנהגות. אין הבדל. אז מה אתה? זה הצעצה של איזה בנה, זה הצעצה של שחורה, אין הבדל. זה הטענה שלהם. קח את פשוטי ישראל, אתה לא רואה הבדל. עונה להם רבי יהושע בן חנניה, אתם מביאים שתי גבינות, אני אביא לכם כנגד זה שתי ביצים. ביצה אחת מתרנגולת לבנה, ביצה אחת מתרנגולת שחורה. אתה יכול להבדיל ביניהם? לא. שתיהם מבחוץ נראות אותו דבר. אבל תן להם קצת חום, תעטוף אותם, תחמם אותם. תן להם קצת חום, ואתה תראה שמהביצה הזאת תזכה תרנגולת לבנה, ומהביצה הזאת תזכה תרנגולת שחורה. כיום באמת שאתה לא רואה את זה. אחרי שתעטוף אותם בחום, אתה תראה את ההבדל. מהיהודי הזה שכיום הוא נראה לך בדיוק כמו הגוי, אין שום הבדל ביניהם. זה לא גבינה, כי גם אם תחמם לא יצא מזה כלום. זה ביצה. כיום זה נראה אותו דבר, אבל תעטוף אותו בחום, תכניס אותו לבית מדרש, תחמם אותו קצת, ואתה תראה שיוצא שם צאצא של אברהם, יצחק ויעקב. יש הבדל בין היהודי לגוי, אחרי שתחמם אותו קצת. וזה מה שאומר, זה מהתשובה של רבי יהושע בן חנניה לחכמי אתונה. בכל מקרה, אבל באמת, זה הזכות אבות שאנחנו מדברים עליה. יש לנו קשר לאברהם, יצחק ויעקב. אנחנו מנסים להידמות אליהם, רוצים ללכת בדרכם, שואפים ללכת בדרכם. זה לא משהו ביולוגי. אומר יעקב, בעצם אם מוזכר השם, זה אומר שיש קשר, נכון? אם מוזכר השם, אם אנחנו אומרים קורח בן יצהר, זה אומר שהיה לקורח קשר ליצהר, יצהר בן קהת, יש לו קשר ביניהם. לא מוזכר עשיו בן יצחק, כי אין להם קשר, כי אנשים שונים. נכון שביולוגית הוא בן שלו, אבל לא מוזכר בשום מקום עשיו בן יצחק. אין ביטוי כזה. יעקב בן יצחק כן, אבל עשיו בן יצחק לא. עכשיו, לעומת לא. או, אם היה כתוב קורח בן יצהר בן קהת בן לוי בן יעקב, זה אומר שיש קשר בין קורח ליעקב. אם לא כתוב, זה אומר שאין להם קשר. יעקב לא התפלל שאם יקרה סיפור כזה, אל תספרו שאני קשור לזה. לא זה הכוונה שלו. הוא מתכוון משהו אחר, הוא אומר, אני מתפלל שכל מי שיש לו קשר אליי, לא יימצא פסול, לא בזרעי ולא בזרע זרעי עד עולם. איזה בקשה הזאת? מי שקשור אליי, מי שתולה את עצמותי, מי שמנסה ללכת בדרכים שלי ונקרא על שמי, עליו אני יכול להתפלל. וכוח התפילה שלי, שאני לא אקשל, ושהוא לא אקשל, ושכל מי שקשור אליי לא אקשל. זאת אומרת, זה לא הולך בהפוך, שאם קורה לא מספרים. זה מי שקשור אליי, ליעקב אבינו, פעל יעקב אבינו, בכוח התפילה שלו, שאצלו לא יקרה סיפור כזה, שיהיה לו כוח משמיים לעמוד בניסיון, ולא ליפול כוח הקנאת האהבה כבוד הזה שיביא אותו למרות במשה רבינו. אני חושב שזה די פשוט. זאת אומרת, אולי הרחבנו את זה קצת יותר במדרשים, אבל ברעיון של הזכרת השם ולא הזכרת השם, זה לא כמו שזה נתפס, יזכירו לי, זה קשור אליו, זה יוזכר, זה לא קשור, זה לא יוזכר, כאילו מה, מה יש פה להתפלל על זה, של אל תזכיר, כאילו, רק על תפלא שזה לא קשור אליי, מה, זה קשור אליך או לא קשור אליך? קשור, נו, אז מה, זה יעזור חשוב להתפרות, האמת כולנו יודעים. רק הנקודה היא שבאמת, זה מגיע מכוח תפילה על מי שקשור אליו. טוב, בכל אופן, זה יצהר בן קהת בן לוי, ודתם ואווירה בני אליאב, או דתם ואווירה ממוכרים לנו כבר מזמן, מזמן, כן? איפה המקום הראשון שאנחנו מכירים אותם, פוגשים אותם? במצרים. במצרים. אגב, יש וורט חריף של החפץ חיים מהפעם כינוס. האנשים שעשו צרות גדולות לחפץ חיים. והיה עשו לנזות אותם, להרחיק אותם. אמר להם החפץ חיים שתראו את דתם ואווירם. איך מכנים אותם פה בפרשה? קריי מועד אנשי שם. מה זה קריי מועד אנשי שם? כל מקום היו קרים אותם ראשונים. וממתי הם חולקים על משה רבינו? שנים, ממצרים הם חולקים על משה רבינו. כבר 80 שנה, והיה שני אנשים עדרים ניסים, והיה אומר לרשע, למה אתה קרעך? ומסתמך אתה ושופט עלינו, על אורגנו אתה אומר, כאשר הרקת את המצרי, כבר הולכים ללכלכים עליו לפרעו, והוא צריך לברוח. שנים שהם רוצים אותו. ובחוק את משה רבינו, אבל הוא נעשה להם כלום. נתן להם להגיע, להיות מכובדים, להיות חשובים. דרך אגב, גם זה נעשה בשלב. יש שלב מסוים שגם משה רבינו אומר, סטופ, מפה והלאה אין, הם נבלעים באדמה. אבל כל השנים, לא, למרות שמישהו חולק, עדיין לא הגיע המצב. אבל זה מעניין, כי הפעם הראשונה בתורה, זה באמת שפיה שני אנשים יקרים ניסים. אומר שם רשי, הם דתן ואבירם, הם שפיזרו את המן בשבת בבוקר. מעניין, זה היה הסיפור היחיד שדתן ואבירם עשו, זה הסיפור הכי חשוב. א', בסיפור לא מוזכרים מפורש בתורה. כתוב שהיו אנשים שפיזרו בבוקר מן שהשאירו מהם שהותירו מן המן. שהותירו מן וירום כל מיני ואיבה. לא כתוב שזה היה דתם ואווירה. חז"ל מגלים לנו שזה היה דתם ואווירה. אז א', זה לא הסיפור הראשון. הם גם פגשו אותו מיד אחר כך. כשהוא יוצא מעת פרעו, נכון? ויוקו שוטרי בני ישראל, ואז אומרים, למה היבשת בצריכנו בעיני פרעו? כתובים מפורש בתורה, בהרבה מקומות. אם פה, השיא שלהם, דתם ואווירם, הם מנהיגים את המרד. למה דתם ואווירם מוזכרים שרשי צריך לספר לנו מי דתם ואווירם פעם ראשונה בתורה והיה שני אנשים יושבים ניסים, את מי הוא מזכיר? סיפור שהותירו מן המן. אז מה? כל שקר יש לו סמיכות. שהוא, אתה יודע, צריך לחסות, הוא לא יספר לכולם, אני רוצה את הנשיאות, אני רוצה את הדברים האלה. הוא דורג לכבוד שמיים, ויש לו טענות, ויש לו הסברים, ותצטעת אותו בכלל בעיתונה הכתוב. יש לו הסברים מכאן מהבהודעה החדשה. אבל מה? התמיכה של השקר היא לא מספיק ארוכה. מפעם לפעם פתאום זה בורח לו. פתאום יש לו איזה במילה אחת ששם הוא פישל. שם הוא הוציא את האמת הפנימית שלו. דתם ואווירם היו מוטים של בחורים. כל הזמנים הם רק דאגו לעם ישראל. במצרים, מה זה? מי שמחה אתה או בשבת עליהם? מה אתה מתערב? יש להם טענה עליו. אולי הם צודקים. אולי המטרה שלהם באמת תאורה. מגיע אחר כך, משה רבינו רוצה להוציא את בני ישראל ממצרים, והם באים בטענה, הבאשתם את רכינו בעיני פרעה, לתת חרב בידם לאורגנו. אולי הכוונה שלהם טהורה? אולי, לך תדע. אנחנו יודעים היום את האמת, אבל מי אומר, אולי, אתה יודע, אפשר, זה שיש צדדים, מה, בת שמאי בתילה, לא. מה אתה אומר, חד צדדים? טוב, אתה ממשיך הלאה, עוד סיפור, עוד סיפור, אולי גם פה, הם דורשים דמוקרטיה. זכותם, לא? מה אתם התנדו? כל העידה שמרו את דבר השם אנוכי השם אלוקיך. היה פעם אחת שהם פשטו. פעם אחת שהם שהותירו מן המן. איזה אינטרס היה שם? אינטרס אחד. משה אמר כן, אנחנו אומרים לא. שפעם אחת הם פשטו. פעם אחת יצא שהם הותירו מן המן. משה אמר, אל תותירו מן המן בוקר, והם כן הותירו. הוא אומר לך, רשי, מיד ההתחלה. אתה הולך לדרוש את שתי החזר האלה הרבה זמן. אל תתפתה להם. הם שהותירו מן המן, תזכור תמיד, הם גם השאירו מהמן. מה היה אז? פעם אחת שהשקר מתגלה, והוא מגלה לנו על כל שאר המקרים של הדאגה לעם ישראל, מאיפה בדיוק זה מגיע. זה דתם ואווירם. אבל הם באו עם הטענה שלהם. דרך אגב, יש איזה וורט שתמיד היו אומרים בירושלים. יש הרבה פעמים מחלוקות, אתה לא יודע מי צודק מי לא צודק. חפש את דתם ואווירם, באיזה צדים נמצאים. אלה שתמיד חולקים על משה רבינו. אם הם התחברו איתם ביחד, זה אומר לך שקורה שום דבר. מה זה החיבור הזה? איך דתן ואווירם מתחברים לקורח? הם מוכרים לנו מאז ומתמיד שהם שונאים את משה רבינו וכל דבר הם נגדו. אבל באמת, כל אחד מגיע עם הטענה שלו כמו שהוא מפורש פה בפסוק. ויפתח קורח בן יצהר בן קהת בן לוי. זאת אומרת, מה הוא טוען? אני בן לוי. אני בן יצהר בן קהת בן לוי, ולכן אני אמור לקבל את הכהונה. ודתן ואווירם, בני אליה ואון בן פלט, מה הם טוענים? ראובן. ראובן הוא הבכור של השבטים, אז לכן אני אמור לקבל את הכהונה. אנחנו אמורים להיות המנהיגים. ויקומו לפני משה ואנשים מבני ישראל, 50 ו-200, מה הם טוענים? ידע, קריי מועד, אנשי שם. זאת אומרת, בפסוקים עצמם יש לך את הרמז, שבעצם כל אחד אומר מה הוא דרש. ואיזה פגיעה כל אחד מהם הגיע. למעשה, מה הם עושים? הם באים כולם לבושים בטליתות, כולם תחלת, יש איתו בראשונים שהם גם ברכו על זה. ברכה על הטלית שכולה תחלת, פשוט זה היה טלית שכולה תחלת בלי ציצית. למרות שיש איתה שזה היה עם ציציות גם כן, ציצית שכולה תחלת, והרי תחלת לא מעכבת על לבן, לבן לא מעכבת על תחלת, אז זה לא היה בעיה של בלי ציצית, באים כולם בטליתות שכולה תחלת, וככה הם עומדים לפני משה ואהרון. הסייפר מסביר באיגרת, בקראינה באיגרתא, שזה בדיוק היה הבעיה של קורח. קורח מגיע ואומר, אני רוצה את הנשיאות. והוא לא מבין שעצם זה שהוא רוצה את הנשיאות, זה גורם שהוא לא יוכל לקבל את הנשיאות. אם מי שרוצה את זה, לא יכול לקבל את זה. למה? בשביל להנהיג את העם, אדם צריך להיות נקי מנגיעות. נקי מאינטרסים אישיים. מפניות, הרצונות האישיים שלו. ברגע שבן אדם בא והוא רוצה את זה, יש לו גם אינטרס בזה, ברגע שיש לו גם אינטרס בזה, אתה לא יכול לסמוך עליו. הוא מחפש להחזיק את העמדה שלו. הוא צריך להישאר במקום שהוא נמצא. ולכן הוא כבר לא יעשה הכל כמו שצריך בנקיות. הוא לא יוכל להיות נקי לגמרי. עצם זה שהוא דורש את הנקיות, זה הסיבה עצמה שהוא לא יקבל. איפה זה רמוז? דווקא בתלית שכולה תחלת שאיתה הוא מגיע. תלית שכולה תחלת, למה היא באמת לא מועילה, התלית הזאת? הסיבה של ציצית, זה כמו שלמדנו בתורה, תוך פרשת שלח, וראיתם אותו, וזכרתם את כל מצוות השם אלוקיכם. אדם אמור לראות את הציצית ולזכור את המצוות את הקדוש ברוך הוא. תלית, אדם נהנה. זה בגד, זה מחמם אותו. ברגע שיש לו עוד הנאה מזה, הוא כבר ילבש את התלית כי הוא נהנה ממנה ולא בשבילו הוא זכרתם. הוא זכרתם צריך להיות משהו שהוא לא נהנה, שאין לו מגיעה בזה. וזה בדיוק הסיבה שקורח לא מקבל את זה. כי אתה יש לך רצון לזה ויש לך נגיעה. טוב, השם יעזור שיתבטלו כל המחלוקות, מחלוקת קורח ונזכה שכולם יראו את האמת של משה רבינו בגאולה שלמה, במירב ימינו אומר, רבי חנה רבי הקשינו רפא ובחוק ישראל. מי כוח רבו לא יותר רב מפני שמה, למי חפש למה תתקייב יותר רב יבניר. אמן.